לפנינו שני דפים שהם בעצם איזושהי התחלה, איזושהי התחלה של הסוגיה שנקראת ארץ ישראל. ואנחנו נראה שהרבה דברים שאמרנו ביחס לעם ישראל, הדברים נכונים בדיוק באותה המידה, לפי אותו הערך ואותו השיעור, לגבי ארץ ישראל. ואם אנחנו נהיה רגע מאוד כלליים, אז כשאנחנו התחלנו ללמוד את סוגיית ישראל, אמרנו שסוגיית ישראל מתחלקת לשני צדדים. כנסת ישראל ועם ישראל. כלומר, קודם כל אנחנו צריכים ללמוד מי הוא עם ישראל בעצמיותו, בתכונתו, מה כנוס בו, מה אופיו, מה מהותו, ואחר כך, אחרי שנלמד מה עניינו של עם ישראל מצד העצמיות שלו, אחר כך נעסוק בעם ישראל, כדי לגלות איך מה שכנוס בעם ישראל מתגלה בפועל או לא מתגלה בפועל, ומה הסיבות שהוא לא מתגלה. זה פחות או יותר מה שעשינו. למדנו קודם כל סוגיית כנסת ישראל, אחרי זה למדנו סוגיית עם ישראל, ואת היחס ביניהם, כפי שראינו. אותו דבר אנחנו נעשה ביחס לארץ ישראל. אנחנו קודם כל נלמד את סוגיית, נקרא לזה כנסת ארץ ישראל. כלומר, מהי ארץ ישראל בכלל? מהי ארץ ישראל מצד עצמותה, מצד מהותה, מצד סגולתה? מהי? וגם הסוגיה הזאת תתחלק לכמה צדדים שנראה שהם יהיו מאוד מקבילים לסוגיית כנסת ישראל, כלומר כנסת עם ישראל היא דומה מאוד לכנסת ארץ ישראל. אחרי שנלמד את כנסת ארץ ישראל, אז נלמד את ארץ ישראל בפועל. איך אנחנו מגיעים אל ארץ ישראל, חושפים את מה שכנוס בה באופן נכון, ומה קורה כשהדברים האלה לא נחשפים בצורה הנכונה. אז אנחנו, נקרא לזה בתקופה הקרובה, נעסוק בסוגיית כנסת ארץ ישראל. מה עניינה, מה מהותה, מה אופייה, מה תוכנה של ארץ ישראל. היום אנחנו נעסוק בדף 15, נתחיל לעסוק בדף 15, שזה בעצם איזושהי כניסה ראשונה לעניין. וקראנו לזה ארץ ישראל א', שתי בחינותיה. כלומר, מה הן שתי הבחינות המרכזיות שיש בארץ ישראל, כפי שאמרתי עכשיו, ארץ ישראל מצד מה שכנוס בה, וארץ ישראל מצד הבפועל שלה. אז נתחיל את הדברים, ולאט לאט הדברים יתבררו. נתחיל אולי דווקא בפסוק בתורה, שהפסוקים האלה הם בעצם אולי הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים איזושהי מציאות של הגדרה כלפי ארץ ישראל. בואו נקרא אולי את הפסוקים. והשם אמר אל אברהם, אחרי ייפרד לוט מאמו, שנה עיניך וראה, מן המקום אשר אתה שם, צפונה ונגבה וקדמה וימה. כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ, גם זרעך ימנה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. כבר כשאנחנו מתבונים בפשט הפסוקים, אנחנו רואים שהקדוש ברוך הוא מצווה את אברהם אבינו ליצור שני סוגי קשר, שני סוגי יחס עם ארץ ישראל. צד אחד נקרא לו צד הראייה. שנה עיניך וראה, כי את כל הארץ אשר אתה רואה. צד שני, הליכה, מעשה. קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. מדוע אברהם אבינו היה צריך לעשות שני סוגי קניינים, אומרים חכמים? מדוע היה צריך ליצור שני סוגי יחס עם ארץ ישראל? מה היה רע אם הוא היה רק קם והולך? קום, התהלך בארץ, גמרנו. או אם היה רק רואה? מה היה חסר? עד כדי כך שצריך את שני הדברים. כלומר, אם אברהם אבינו מתייחס לארץ ישראל בשני צדדים, בשני פנים, בשתי בחינות, אז כנראה שיש לארץ ישראל שתי בחינות, שאברהם צריך לקנות את שתי הבחינות הללו. זאת הערה כללית. עכשיו, אם אנחנו נדייק רגע בפשט הפסוקים, כמה הערות. הערה ראשונה, שנה עיניך וראה. מה זה הביטוי הזה, שנה עיניך? כביכול, אם היינו אומרים את זה במילים של היום, היינו אומרים ככה, תקביע את המבט שלך. תרים את העיניים, אל תסתכל על פני השטח שטחי. שנה עיניך, שם מלשון להינשא. תרים את העיניים ואז תסתכל. שנה עיניך וראה. כלומר, כנראה שהסוג הזה של הקשר עם ארץ ישראל, סוג הקשר שנקרא ראייה, הוא צריך איזושהי הגבעת מבט. מבט שטחי, חיצוני, לא ייפגש עם מה שאפשר לראות, באמת. לכן, א', מה הכוונה שנה עיניך וראה? ב', הערה ששואלים חלק מהמפרשים, אם אנחנו באמת אומרים שיש כאן שני סוגים של יחס, שני סוגי קשר, שני סוגים של קניין, ביחס לארץ ישראל, למה לגבי קניין הראייה נאמר, כי את כל הארץ אשר אתה רואה, לך אתננה ולזרעך עד עולם. כלומר, כאן, הקדוש ברוך הוא אומר לו, ברגע שאתה רואה את הארץ, צפונה ונגבה קדמה וימה, אז תדע לך, ברגע הזה שאתה רואה, אתה קונה את ארץ ישראל, וזרעך קונה את ארץ ישראל. לך אתננה ולזרעך. עד עולם. הקניין הזה, אם אפשר לומר, הוא קניין חד פעמי, והקניין הזה מאותו השלב שבו אברהם אבינו ראה את ארץ ישראל, אז הקניין הזה הוא קניין קבוע לכל הדורות, עד עולם. הוא לא פסק רגע אחד. לעומת זאת, לגבי קניין ההליכה, נאמר שונה. קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה. ומה עם הזרחה? מה עם עד עולם? זה לא כתוב. כלומר, למה לא כתוב כי לך אתננה או לזרחה עד עולם, בדיוק כמו שכתוב לפניכם בקניין הראייה? טוב, יש עוד כמה הערות שאפשר להעיר, אבל ככה, כל זה כפתיחה לנושא. אומר כאן הכלי יקר במקום, יסוד חשוב מאוד שאנחנו נפתח אותו בתקופה הקרובה, כדי להבין מהי ארץ ישראל בכלל, מה סגולתה, מה עניינה. אומר הכלי יקר, הוא מקשה כמה קושיות, חלק מה שהזכרנו, חלק עוד קושיות, קושיות אחרות, ואז הוא עונה. והקרוב אליי לומר בכל זה, שיקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ, לקנות שמה שני מיני תועלת. כלומר, הקשר של אברהם, קרי, תמצית עם ישראל עם ארץ ישראל, הוא קשר כפול. שני מיני תועליות יש בקשר שלנו עם ארץ ישראל. קשר אחד, או תועלת אחת, האחד, רוחני, והוא נקנה בריאה לבד. יש בארץ ישראל ממד רוחני. יש בארץ ישראל ממד פנימי. יש בארץ ישראל ממד קדושתי. יש בארץ ישראל ממד אלוקי. בדיוק כמו שיש בעם ישראל ממד קדושתי, אלוקי, רוחני, שהעיניים החיצוניות לא רואות אותו. כשאתה לוקח גוף של אדם מישראל וגוף של אדם שאינו מישראל, גוי, ואתה בודק את המערכת הפיזיולוגית, אותה מערכת, כשאתה בודק כביכול את השכל ואת המוסר האנושי המשותף לכל בני האדם, כולל ישראל ואומות העולם, אתה לא רואה שום הפרש, שום הבדל. אבל אם אנחנו חודרים פנימה, ולומדים את הדברים, ומתבונים בראייה יותר אמונית, יותר אלוקית, יותר פנימית, אנחנו מבינים שיש כאן צורת אדם אחרת לגמרי בבריאה. עם זו יצר תילי תילתי ספרו. המדרגה החמישית, המדרגה הישראלית, היא מדרגה אחרת לגמרי ממדרגת אדם, כפי שהערכנו מאוד בסוגיה. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. יש בארץ ישראל ממד רוחני, והערך הרוחני הזה, היות והוא רוחני, הוא לא צריך להיכנות על ידי מעשה. מספיק שיהיה מעשה רוחני, וכבר על ידי המעשה הרוחני הזה יש קניין. ולכן המעשה הרוחני הזה הוא ראייה. אדם לא עשה שום פעולה, רק ראייה. דרך אגב, יש הלכה מאוד מעניינת, אב ואמינה בגמרה. אדם הולך ברחוב וראה אבדה, והסתכל על האבדה הזאת, אבל לא הגביע אותה. כלומר, ראה חפץ שלך לאיבוד, חפץ הפקר, ונגיד אינו סימנים, וראה בעיניו, אבל לא הגביע את החפץ. ועבר אדם אחר, כשהוא רואה, נגיד בשעה 5 הוא ראה, בשעה 5 ו-10 שניות, פלוני רואה את החפץ ומקביע. יש אב האמינה בגמרה שראייה קונה. כלומר, יש אב האמינה בגמרה שהראשון שראה ולא הגביע, קנה את החפץ לפני שהשני הגביע. עולם זה לא נפסק להלכה, כי להלכה צריך לעשות פעולה מעשית, כי אנחנו חיים בעולם הזה, ובעולם הזה צריכות להיות פעולות מעשיות ממש, ולכן רק קניין הגמרא ומשיכה וכו'. הוא קניין קונה, אבל עצם זה שיש אהבה אמינה שראייה תקנה, זה בא לברר לנו עד כמה ראייה זה קניין. כלומר, ראייה זה סוג של קשר. כשאדם רואה משהו, הוא קשור אליו, הוא מתקשר אליו. כשהקב"ה אומר למשה רבנו, אתה לא תיכנס לארץ, אבל אתה תראה את הארץ, מה זה חס ושלום להתעלל במשה רבנו? אדם מאוד רוצה להתחבר למשהו, טוב, אתה לא תתחבר, רק תסתכל. זה נראה דבר נורא, זה יותר כואב מאשר לא לראות בכלל. לא, הראייה הזאת היא סוג של קשר, היא סוג של קניין. היא סוג של יחס. ולכן ככל שהדבר הוא יותר רוחני, ממילא הביטוי שלנו כלפיו הוא יותר רוחני. ככל שהדבר הוא יותר מעשי, הביטוי שלנו לב הוא יותר מעשי. כמו שבעם ישראל יש בחינה רוחנית ובחינה מעשית, כנסת ישראל ועם ישראל, כך בארץ ישראל יש בחינה רוחנית ובחינה מעשית. אני אומר את זה רגע במילים שנגיע אליהם להמשך, אבל ממש כרגע זה שטחי לגמרי. אם יש מצווה ליישב את הארץ ברמה הפרקטית, קרי, להעמיד שלטון לאומי, ולהפריח שממה, כפי שדיברנו בשיעור אחר, זה הממד החיצוני של ארץ ישראל. אבל זה לא ארץ ישראל. נו, העמדנו שלטון, והפרחנו את השממה. אבל אנחנו לא מבינים שכל זה, זה בעצם אמצעים לגלות את הסגולה ואת את הקדושה, את הערך המהותי של ארץ ישראל, כדי שאותה הקדושה תצא לפועל דרך השלטון הלאומי והפחד השממה. אז מה עשינו בזה? אז ארץ ישראל יכולה להיות כמקלט לילה. זהו, כנדלן. כנדלן שעומד למחירה. היום זה נכס ביטחוני, מחר זה נכס, מחר זה עול ביטחוני. אבל אם אנחנו מבינים שבארץ ישראל יש ערך עצמי, קדושתי סגולי, ולא רק פרקטי ממשי, אז זה מבט אחר לגמרי על כל הנושא. ולכן אומר הכלי יקר, יש תועלת אחת בארץ ישראל, שנראה עוד מעט במה דברים אמורים, או נתחיל לראות. האחד רוחני, והוא נקנה בריאה בלבד, כי זה ממין העניין. ויש תועלת שנייה, והאחד גופני, יש תועלת גופנית בארץ ישראל, נראה בהמשך. והוא נקנה מחי דיש, המצרה. היות והקניין הוא גופני, אז ברגע שיש מצרים, יש גבולות, מאותו רגע אפשר באמת לממש את הקניין הזה. מה הקניין הרוחני? אומר הכלי יקר. ככה זה ממש פתיחה לעניין, זה כללי מאוד. מי זמן שיש מצרים, זה ביטוי כזה בתלמוד, מי דיש המצרה, כלומר מי שיש גבולות. מתי אני יכול לממש את הקניין המעשי? ברגע שיש לי מעשה. נכון. זה יתברר שיותר מאוחר. מה הקניין הרוחני? אומר הכלי יקר כותרת ראשית. הרוחני הוא כי שם בארץ ישראל מקום מקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה. אותו הערך האלוקי העליון שנמצא מעל לעולם שלנו, הוא מופיע בעולם שלנו במציאות שנקראת ארץ ישראל, ובמציאות שנקראת בית מקדש, ובמציאות שנקראת קודש הקודשים. זה לא סיסמה, זה עובדה. נראה בהמשך שבית המקדש, המקום שממנו נברא כל העולם, הוא אבן השתייה. מאבן השתייה, והיום אפשר לראות את זה בהר הבית, או לפחות לזאת את הכיוון, כן? אבן השתייה זה המקום שממנו הכל הושתת. אבן השתייה מלשון תשתית, או מלשון שכל העולם שותה ממנו. כלומר, המקום הראשון, אם אנחנו נחזור רגע לבניין אמונה מההתחלה, הרי אנחנו עוסקים מהכלל אל הפרטים. אז אם אנחנו רואים שכדי להסתכל נכון על הפרטים, אנחנו צריכים להיפגש עם הכללים ועם הכלל של כל הכללים, מהו הכלל הראשון שממנו הושתתה כל הארץ, כל הארצות? כרגע אנחנו נראה אפילו ברמה הגיאוגרפית. אומרים חז"ל, אבן השתייה, שממנה הושתת העולם. תראו רגע אולי בדף 16, למעלה. כל המקורות, או הרוב המוחלט של המקורות במקור בדף 16, זה מהספר בנתיבי הגאולה, חתכתי שם כל מיני מקומות, בנתיבי הגאולה פרק א', אז זה ליקוטי מהפרק הזה, גם הכתב יותר ברור ויותר נעים. אז הגמרא במסכת תענית אומרת, בואו רק נקבל את הנתונים קודם כל. הגמרא במסכת תענית אומרת, תנו רבנן, למעלה, משנה, מדרש וגמרא, צד ימין. תנו רבנן, ארץ ישראל נברא תחילה, וכל העולם כולו נברא לבסוף, שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות. במסכת יומא נאמר, אבן השתייה, תנה, אומרת הגמרא, הביטוי הזה אבן השתייה מופיע במשנה, אומרת הגמרא, אבן השתייה שממנה הושתת העולם. נראה עוד כמה משניות. משנה מסכת כלים, ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות. משנה מסכת מקוואות, ארץ ישראל תאורה. מדרש תנחומה, חביבה עליי ארץ ישראל שקידשתי אותה מכל הארצות שבעולם. בפרקי דרבי אליעזר כתוב יותר, שהקדוש ברוך הוא כשהוא ברא את האדם הראשון, הוא ברא אותו ממקום קדוש וטהור, טהור וקדוש. מבאר הרד"ל, זה אחד המפרשים החשובים על פרקי דרבי אליעזר, אחד המדרשים העתיקים, מה נקרא מקום טהור ומה נקרא מקום קדוש. מקום טהור נקרא כל ארץ ישראל, ומקום קדוש הוא מקום בית המקדש. כלומר, כל המקורות האלה, ונראה בהמשך עוד הרבה יותר, אנחנו מבינים בעצם שהתשתית הראשונה שממנה הבריאה המעשית הופיעה, היא ארץ ישראל. עכשיו, ארץ ישראל, אם אנחנו רואים שיש בה שתי בחינות, שני ממדים, ממד רוחני וממד גשמי, אז זה לא רק בממד הגיאוגרפי, המעשי, הפרקטי, שקודם כל נברא ארץ ישראל, ואחרי זה התפשטה ארץ ישראל, הפלסטילינה הזאת, התמצית הייתה פה בארץ ישראל, ואחרי זה התפשטה לכל העולם. אלא גם בממד הרוחני זה אותו דבר. אם בראשית אין ראשית אלא ישראל, שקדמו לתורה, אז הסתכל בישראל וברא תורה, הסתכל בישראל ובתורה הוא ברא את העולם. זה אותו דבר בממד הרוחני על ארץ ישראל. אותו מה שאמרנו לגבי עם ישראל, זה נכון בדיוק לגבי ארץ ישראל. אבן, ארץ ישראל היא אבן השתייה הגשמית, והיא אבן השתייה הרוחנית. כשאנחנו אמרנו בזמנו שארץ ישראל ועם ישראל זה בעצם אותו מטבע, רק שני צדדים של, אותו מטבע, זאת הכוונה. שאותו הגילוי האלוקי המופיע בעם, מופיע בארץ. אלא זה במדרגת אדם, וזה במדרגת דומם. אבל זה אותו גילוי אלוקי. זה אותה המדרגה. אלא זה הבדל במדרגות בין דומם לאדם, נכון? אבל מבחינת האינסוף האלוקי זה אותו אינסוף. צריך להבין את זה. ולכן אם ארץ ישראל ומקום המקדש ומקום קודש קודשים נקרא אבן השתייה, כלומר שממנה הושתת העולם, אז כמו שאנחנו מבינים שממנה הושתת העולם הפיזי, כך ממנה הושתת העולם הרוחני. כי יש שתי מדרגות בארץ ישראל, כבר אנחנו מתחילים להבין. הרוחני הוא כי שם מקום מקדש של מטה מכוון כנגד בית מקדש של מעלה. ושם פועל השם מכון לשבטו יתברך. ושם חביון עוזו יתברך. וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא, עצם הראייה, עצם המבט, מיד נתלבש רוח טהרה וקדושה, ומלך עליון ביופיו תחזנה עיניך, תחזנה עיניו. ובראייה לחוד, סגי, מספיק לאדם לקנות השלמות ההוא, במקום אשר קרא לו אברהם, השם יראה או יראה. וקרי בא, יראה, היוד בחיריק, ויראה, היוד בצרה. כי כדרך שבא לראות, כך בא להיראות. כי מיד בבוא שמה, כשם שהשכינה רואה אותו, כך הוא רואה פני השכינה. ומיד נעשה מושפע ומואצל ודבק בזיו שכינתו יתברך מעין עולם הבא. כי שם הצדיקים יושבים ונהנים מזיו שכינתו יתברך. ולא בכל מקום בארץ האדם זוכה לשלמות זה. נכון שכל ארץ ישראל היא קדושה. ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות כפי שראינו מקודם. ארץ ישראל טהורה. נכון. אבל יש מקום מיוחד. כמו שבעם ישראל יש מדרגות, מדרגות והכהן הוא בעצם התמצית הפנימית של האומה הישראלית. ומצד שני כולנו נקראים ממלכת כהנים. אז בכולנו יצאת כהונה, אבל יש שבט מסוים שהוא קיבל את זה באופן יותר ממוקד ותמציתי, ולכן הוא נמצא בקודש. אותו דבר ביחס לארץ ישראל. ארץ ישראל כולה קדושה, אבל מדרגות מדרגות בקדושה בארץ ישראל. כמו שהמשנה אומרת, יש עבר הירדן וארץ הגולן וארץ יהודה וארץ יהודה עצמה, מדרגות, עד שהגענו בשיא, אל השיא קודש הקודשים. ולכן השיא זה כהן גדול שהוא שיא עם ישראל, בקודש הקודשים, שזה שיא ארץ ישראל, בשיא הזמן, שזה כבר החיבור. ביום כיפור. זה השיא. ולא בכל מקום בארץ האדם זוכה לשלמות זה. כי אם במקום הנקרא השם יראה, או השם יראה. והוא הר המוריה ובית אל. כי למעלה כתיבת בית אל אל מקום המזבח וכו'. ולכמן פרשת ועצב פרש רשי שבא בית המקדש לקראתו את בית אל, ופרשו מפרשים שמאותו זמן ועלה נתחברו שני המקומות. מקום בית המקדש ובית אל והוא למקום אחד. אלינו, חוזרים. על כן נאמר כאן לאברהם. סענה עיניך וראה מן המקום אשר אתה שם. הורה באצבע ששלמות זה הרוחני. הנקנה לו בראייה לחוד, לא נקנה לו כי מן המקום אשר הוא עומד בו והיינו בית אל. כי זה אותו מקום, אותו חיבור. כי כך משמע פשט המקראות וילך מסבי נגד את בית אל. זה שאמר אל הארץ אשר הרקע שאני מראה אותך שמה, או נראה אליך שמה. ובסיבה זו מלך ביפות תחזנה עיניך. אומר רק לי יקר נפלא כל כך. ותועלת רוחני זה לא יסיר מזרעו עד עולם. כי אף בזמן שבית המקדש שלמטה אינו בבניינו. בואו נמשיך. הלאה, יותר קצה. עוד יותר לקצה. ואף על פי שעם ישראל בארץ ישראל לא שומר תורה. עוד לקצה. ואף על פי שעם ישראל בכלל נמצא בגלות. הגענו לקצה. אף על פי כן. עם ישראל לא נמצא בארץ ישראל. יש כביכול ויכוח גדול, אבל נראה עוד מעט שאין ויכוח בכלל. יש ויכוח גדול מאוד, האם קדושתה של ארץ ישראל היא קדושה עצמית, או היא קדושה כתוצאה מזה שעם ישראל נמצא בה?
היא קדושה עצמית.
עצמית. היא לא קשורה לזה שעם ישראל נמצא בה.
לא.
תכף נראה יותר מזה. כי אף בזמן שבית המקדש שלמטה אינו בבניינו, מכל מקום הבית המקדש שלמעלה המכוון נגדו נצחי, לא יסור לעולם. ובכל זמן יורד ממנו השפע על זרע אברהם המקודש. ומטעם זה שלמים וכן רבים נחשפה נפשם לעמוד במקום הקדוש ההוא. נראה תכף מקורות, גם כשהייתה מלאה עבודת גילולים. כי רצו את אבניה. וכנגד תועלת רוחני זה, אמר הקדוש ברוך הוא, סנה עיניך וראה מן המקום אשר אתה רואה שם. רוצה לומר, מן המקום הקדוש אשר אתה עומד בו, בית אל, כי בו תקנה השלמות הרוחנית ותזכה לראות פני השכינה. ולכן על אותו שלמות אמר לך אתננה ולזרחה עד עולם. כי שלמות רוחני זה לא ימוש לעולם. כלומר, הקודש האלוקי הנמצא, הקדושה האלוקית הנמצאת בארץ ישראל, היא לעולם לא תמוש. והשייכות של הקדושה הזאת לעם ישראל היא לעולם לא תיפסן גם כשעם ישראל לא יהיה פה. ומתי זה התחיל? לפני בריאת העולם. מתי זה נקנה אלינו? בריאה של אברהם, ואחר כך שעם ישראל הגיע לפה בפועל. בית ראשון היה התחלה, בית שני המשך, ואנחנו בדרך לבית השלישי ברוך השם, כדי להשלים את המהלך. כמו שחזל אומרים שאברהם אבינו הלך בארץ ישראל כדי שתהיה נוכל להיכבש לפני בניו, ואנחנו עכשיו בהשלמת הכיבוש, השלמת ההליכה של אברהם אבינו. אותו דבר, אברהם אבינו ראה, ואנחנו עכשיו משלימים את הראייה הזאת. בפועל. למרות שהראייה הזאת היא שלמה גם אם אנחנו לא נהיה פה. כי שלמות רוחני זה לא ימוש לעולם. ואחר כך אמר כנגד השלמות הגשמי, אני קנה לו בארץ, והיינו אומר הכלי יקר, סתם נחלת שדה וכרם, כמו כל נחלת קרקע, וסתם קרקע אינה נקנית כי אם בחזקה גמורה, מחידי יש שם עצרה, מחי יש גבול, אתה לא יכול לקנות חפץ אם אין לו מסה, אם אין לו ממשות. על זה אמר, קום יתהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה, ולא יזכיר לזרוע עד עולם. כי את הקניין המעשי, לא תמיד אנחנו נהיה, לא תמיד אנחנו נממש. תלוי במצב הרוחני. הקשר הרוחני שלנו עם ארץ ישראל הוא קשר קבוע. הקשר המעשי שלנו עם ארץ ישראל, קרי פוליטיקה, הקמת מדינה, הקמת שלטון, והפכת השממה, תלוי, זה מתחלף. יהיו דורות שכן, יהיו דורות שלא. לכן, בקשר הרוחני נאמר לך, אתננה, ולזרעך עד עולם. בקשר המעשי נאמר, רק לך אתננה. כי יהיו דורות, זה בא לרמוז שיהיו דורות שלא יהיו בארץ ישראל. אבל ולא הזכיר לזרוע עד עולם בקשר ההליכה, כי הארץ ניתנה לישראל על תנאי. אם ישמרו חוקיו ותורותיו ינצורו. טוב, פה יש להן בדיוק מה נקרא בגבול החוקים והתורות, מה הזכות שבזכותם ישראל חוזר לארץ ישראל. טוב, סוגיות שעוד נעסוק בהן. אוקיי, מה למדנו מכאן? קודם כל נקודת המוצא בכלל העניין. שאנחנו מדברים על שני סוגים של קשר לארץ ישראל. בואו תראו לאן זה מגיע. אם כבר יש לפנו דף 16, אז בואו נהנה ממנו קצת. בדף 16, בצד השני, למעלה, בבח, הבית חדש. כידוע, לטור יש בית יוסף ובית חדש. הבית יוסף רבי יוסף קרו, והבית חדש, הבח אומנם פחות קבל ההלכה, אבל גם הוא חשוב מאוד. אז הבח מביא, הבח מגיב על יש אומרים בטור. הרי אנחנו אומרים בברכת על המחיה. בואו נזכר רגע, על המחיה ועל הכלכלה. ועל תנומת השדה. ועל ארץ חמדה טובה וחווה שרצית ונחלת לאבותינו, לאכול מפריה ולסבוע מטובה. יש מהפוסקים או מהמפרשים שאומרים שצריך להשמיט את המילים האלה מהברכה. לאכול מפריה ולסבוע מטובה? לא הבנתי. ברוך אתה השם, כן, מה יכול? על מחיה, ועל כלכלה, ועל תנומת השדה, נו מצוין. ועל ארץ חמדה טובה וחווה שרצית ונחלת לאבותינו, נו נפלא מאוד. בשביל מה? לאכול מפריה ולסבוע מטובה. בשביל זה באנו לארץ ישראל?
כן.
באנו לארץ ישראל לאכול משיבת המיני?
כן, כן.
למצות את חוש הטעם? כן? רק זה?
לא רק זה, אבל
לא רק זה. אבל לא רק זה. אבל אור החיים הקדוש אומר, אם תסתכלו רגע, בצד שמאל, וכי תבואו אל הארץ, בצד שמאל, שורה שלישית, שלא תהיה הכוונה לתיאבון המורגשות. לא לבוא לארץ כדי לממש כל מיני חושים טבעיים, כמו למשל, להיות עם חופשי בארצנו, זה גם איזה חוש טבעי. להיות עם חופשי. למשל, לאכול מפירותיה של ארץ ישראל, זה גם איזה חוש טבעי. שלא תהיה הביאה לארץ. וכי תבואו אל הארץ, שלא תהיה הכוונה לתיאבון המורגשות. אז אומר הטור, יש אומרים, שצריך להשמיט מהברכה הזאת, את המילים האלה, ונאכל מפירותיה ונשבע מטובה. וכי לתיאבון המורגשות אנו באים לארץ? רק שנייה אחת. אומר הבח, איזה בח? ככה זה נעים להיכנס עם הבח הזה לנושא של ארץ ישראל. וכתב עוד ויש אומרים, כותב אומר הבח על הטור, וכתב עוד הטור ויש אומרים, ונאכל מפריה ונשבע מטובה ואין לאומרו. אומר הבח, אני לא מבין. מה זה ואין לאומרו? תמה. כשאנחנו אומרים נאכל מפירה ונשבע מטובה, על איזה פרי אנחנו מדברים? על איזה טוב אנחנו מדברים? קדושת תמה, הלא קדושת ארץ הנשפע בה, אותה הקדושה שהיא נמצאת בארץ ישראל, באדמה, בקרקע, במלפפונים, בעגבניות, אותה הקדושה בפירות ט"ו בשבט של ארץ ישראל, לא של טורקיה, אותה הקדושה שנמצאת פה, מאיפה היא הגיעה לפה? מקדושת הארץ העליונה. היא נשפעת גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה שוכנת בקרב הארץ. כלומר, אותה הקדושה העליונה, נחזור לכלי הקר, בית מקדש של מעלה, משפיע קדושה למטה, בית מקדש של מטה. ואותה, עכשיו אני אתחבר רגע לארץ, ארץ ישראל של מעלה, משפיעה קדושה על ארץ ישראל של מטה, זה היה בבריאת העולם כבר, ואותה קדושה שנמצאת בארץ, פיזית, שהיא בעצם מקורה בקדושה העליונה, אותה הקדושה הזאת עוברת אל הפירות. אז כשאנחנו מברכים ונאכל מפירה ונשבע מטובה, אנחנו לא מברכים על, על חוש הטעם, על תיאבון המורגשות. ברור שלא. אומר רבך, אני לא מדבר בכלל את הקושייה. תמה, הלא קדושת הארץ הנשפע בה, מקדושת הארץ העליונה היא נשפעת גם בפירותיה. אולי אני אפסק את זה יותר נכון. תמה, הלא קדושת הארץ הנשפע בה, מקדושת הארץ העליונה, פסיק, קדושת הארץ העליונה, כלומר בעולם עליון, שמתגלה בקדושת הארץ התחתונה פה בעולם שלנו, היא נשפעת, אותה קדושה, היא מופיעה הלאה גם בפירותיה, שיונקים מקדושת השכינה שוכנת בקרב הארץ. כי על כן הזהיר ואמר בסוף פרשת מסעי, לא תטמאו את הארץ אשר אתם יושבים בה, אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אז אני שוכן בתוך בני ישראל, ואני שוכן בתוך ארץ ישראל, כי עם ישראל בארץ ישראל זה דבר אחד. אז מה, אנחנו, כשאנחנו הולכים על האדמה, אנחנו דוחים על השכינה? בשביל להקצין את זה? כן. כן. כדי להתחבר אל השכינה. ואמר, אם תתמו את הארץ, נמשכת התאומה גם בפירותיה היונקים ממנה. וכבר נסתלקה השכינה מקרב הארץ, אשר אני בתוכה ממש בגוף הארץ, נסתלקה מפני התאומה. אומר רבך, נפלא. ועל כן, ניחה שאנו מכניסים בברכה זו, ונאכל מפירה ונשבע מטובה. כי מה הכוונה? כי באכילת פירותיה, אנו ניזונים מקדושת השכינה ומתארתה, ונשבע מטובתה. זה לא בנוכל מפירה ונשבע מטובה בממד החושי. זה בממד הרוחני, שמתגלה גם דרך הממד החושי. אז פירותיה של ארץ ישראל מתוקים, וברוך השם ארץ זבת חלב ודבש גם ברמה המעשית. פירות גינוסר. אבל זה מתחיל מקדושת ארץ ישראל של מעלה. שאלה טובה. כי זה פירות שנשתבחה בהם ארץ ישראל. הוא שואל, למה מברכים על ענבים שבאו מחוץ לארץ, נאכל מפירה ונשבע מטובה? שאלה טובה. לא, רק שבעת המינים. מה? בסדר, אנחנו נאכל עכשיו על פירות. שבעת המינים. אתה צודק, מן החינמי. זה באמת, זה קלקול גדול לאכול פירות חוץ לארץ בט"ו בשבט. חגה של ארץ ישראל, אה? יש שני סיומים, על הארץ ועל הפירות, או על הארץ ועל פירותיה. כן. שנייה, שנייה. ידיד, עוד מעט. כן.
לא, אני נשארתי את הקורה.
מה?
נשארתי את הקורה.
חס ושלום, מה אתה קורה?
אין מי שיקר אותי חזרה.
אנחנו נדאג לך, תדאג. בשש, עוד מעט. כן, בכבוד. אתה מבין מה זה עם האלוה? אז עכשיו צריך להבין מה זה ארץ האלוה. בספר הכוזרי, מאמר שני, אם אפשר. פה הקושייה לא נמצאת בדף הזה, אני חושב. לא, הכוזרי נמצא פה בצד שמאל, ב-16, אבל לא. לא הנקודה הזאת. הכוזרי שואל את חביב יהודה הלוי באמצע מאמר שני כבר. כמדומה אני פסקה י' ג' משהו כזה. שהוא כבר התגייר, הוא כבר יהודי. הוא שואל אותו, אותו גוי שהתגייר, אותו יהודי, הכוזרי. שואל אותו, תשמע, רבי יהודה הלוי, מה שאמרת עד עכשיו עם האלוה, התברר לי. אבל מה שאמרת ארץ האלוה, אני לא מבין את זה. זה בדיוק השאלה של יאיר. זה שיש עם עם סגולות מיוחדות, אתה מבין? אותו דבר, יש ארץ עם סגולות מיוחדות. אנחנו לא הבנו כלום, אנחנו רק בתחילת העניין. אנחנו בתחילת הסוגיה. אני רוצה רק לקרוא את הקושייה כדי לראות שהקושייה של יאיר היא באמת טובה. פסקה ט', אמר הכוזרי, מאמר שני פסקה ת', מה שאמרת עם האלוה כבר נתברר לי, אולם מה שאמרת בארץ האלוה קשה לי לקבל זאת. יותר קל להבין, השכל האנושי יותר מבין שיש הבדלים בין אנשים. למה? כי אנחנו רואים הבדלים בין תכונות של אנשים, אז אפשר להבין שיש הבדל בין עם לעם, למרות שגם היום הדבר הזה הוא קשה מאוד להבנה ולתפיסה, ויש כאלה שלא מוכן לקבל את זה, זה נשמע להם גזענות. אז אומר רבי דלווים, אומר כוזרי, מה שאמרת עם האלוה אני יכול להבין, אבל מה שאמרת ארץ האלוה אני לא מבין. עונה רבי יהודה הלוי, קודם כל תשובה של ילד שיכול להבין. רגע, אתה לא רואה שיש ארץ אחת שהיא מיוחדת לגידול פירות מסוימים, או לגידול בעלי חיים מסוימים, או למחצבים מסוימים? אז קודם כל תראה שיש הבדל בין ארצות. אז כמו שאתה מבין שיש הבדל בין ארצות ברמה החושית, ברמה המעשית, ברמה הגשמית, כך אתה צריך להבין שיש הבדל בין ארצות ברמה הרוחנית. זה מה שהוא עונה לו. אין כל קושי לקבל את ההנחה כי ארץ אחת נתייחדה בדבר מה משאר כל הארצות. הלא בעיניך תראה כי מקום אחד טוב משאר כל המקומות, לצמח מיוחד, למחצב מיוחד, לחי מיוחד, ותושביו מיוחדים בצורתם ובמידותם משאר כל האנשים, וכל זה באמצעות מזג הלחויות אשר בגוף, כי במזג הזה תלויים גם שמותינו וחסרונה. טוב, יש כאן עוד מה להעין, אבל רק העיקרון. כלומר, זה שיותר קל לנו להבין חלוקה בין עמים, אבל יותר קשה לנו להבין חלוקה בין ארצות, זאת קושייה, זה נכון, זה יותר קשה לנו. דווקא בגלל זה, היחס לארץ ישראל הוא צריך להיות יחס יותר פנימי, יותר רוחני, יותר נסתר. ואם הורשה לי לומר דבר שחשבתי עליו כבר לא מקרוב, ואולי זה נכון, אולי לא, תמיד הפתיע אותי. למה הרב קוק פתח את ספר אורות באורות ארץ ישראל? למה לא התחיל באורות עם ישראל? קודם כל דבר על עם ישראל. קודם כל תתחיל אורות ישראל, שמדבר על עם ישראל. אחרי זה ידבר אורות ארץ ישראל והמלחמה. או נגיד אורות ארץ ישראל, ארץ ישראל. אחרי זה דבר ישראל לתחייתו, אורות התחייה, גאולה, חיבור בין השניים. למה הרב התחיל דווקא באורות ארץ ישראל? תרף נראה כשנגיע לרף הרלאפ עמוק מאוד. כי אם ספר אורות זה ספר של קודים, נחזור למושגים שלנו, זה ספר של תביעת עין, זה ספר של כנסת, ולא ספר של גילוי, ספר של פנים ולא ספר של חוץ, ספר של מה שכנוס, מה שצפון, הפנימי, אז הרב מתחיל בדבר שהוא הכי קשה להבנה, שהוא הכי פנימי, שהוא יותר עמוק, שהוא יותר מסובר. מה שאמרת עם האלוה נתברר לי, אבל אתה אומר לי, ארץ האלוה, השתגעת? בוא ניקח אדמה מארץ ישראל, ניקח אדמה מפולין, נבדוק במעבדה, נגלה אותו דבר. ארץ ישראל היא ארץ שיש בה קדושה. בדיוק כמו שעם ישראל הוא עם, שיש בו קדושה. ואותה הופעת הקדושה נמצאת בעם, נמצאת בארץ. אותו דבר בדיוק. זה מה שאומר כאן הכלי יקר, נחזור אלינו לכלי יקר. רק שנייה אחת. זה התועלת הרוחנית, ולכן אם נחזור לפסוקים, שנה עיניך צריך להרים את העיניים, להגביע את המבט. כשאנחנו נפגשים עם ארץ ישראל צריך להרים את הראש. תראו מה אומר הרב, כידוע וכמפורסם, פסקה ראשונה, ספר אורות ולא לחינם. פסקה 5. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני. כרגע נסביר את המילה חיצוני ברמה של אמצעי, כלי. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, כלומר, רק בתור אמצעי למטרה. שמה המטרה? של ההתאגדות הכללית. ארץ ישראל היא הכלי, רק עם ישראל, כל עם, צריך ארץ שבה הוא יוכל לחיות את חייו הגשמיים וחייו הרוחניים, את החיים הלאומיים שלו ואת החיים הקדושתיים שלו. אבל אם יש ערך עצמי לארץ ישראל? לא. אז אם כן, למה באנו לארץ ישראל? החילונים יגידו כדי שמקלט לילה, והחרדים יגידו כדי שנוכל ללמוד תורה בשקט. זהו. אבל שתי הגישות האלה הם טעות. כי ארץ ישראל היא קדושה מצד עצמה. ארץ ישראל היא לא אמצעי למשהו. היא לא אמצעי להעמיד אותנו מבחינה חומרית לאומית, וגם לא אמצעי להעמיד אותנו מבחינה רוחנית. כי מציון תצא תורה. אז למה התאבנו לארץ ישראל? כי מציון תצא תורה. כי פה בארץ ישראל אפשר להגיע להשגות תורניות יותר עליונות. לא הבנת כלום. כל זה נכון שבארץ ישראל אפשר להגיע לתובנות יותר אלוקיות. ברור. יש לארץ ישראל קדושה עצמית. עוד לפני שניתנה תורה. כך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, כמו שלעם ישראל יש קדושה עצמית, עוד לפני שהוא קיבל תורה. כי כך הקדוש ברוך הוא סידר את המציאות. כמו שיש עם זו יצרתי לי, יש ארץ זו יצרתי לי. אנחנו יצירה חדשה בבריאה, גם ארץ ישראל יצירה חדשה בבריאה. אבל במבט חיצוני אפשר להבין את זה. זה נשמע משיחי, זה נשמע חולני. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה, רק בתור אמצעי למטרה של ההתאגדות הכללית והחזקת קיומה החומרי, כלומר הלאומי, או אפילו הרוחני. לא, זה לא הבנת כלום, אם אתה חושב את זה. ארץ ישראל היא חטיבה, תראו איזה משפט שאנחנו לא מבינים מה הרב בכלל אומר כאן. ארץ ישראל היא חטיבה עצמותית, קשורה בקשר חיים עם האומה, חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה. ארץ ישראל ועם ישראל זה אותה מדרגת חיים, זה אותה הופעת קדושה. זה משהו עצמי, זה לא משהו שהוא אמצעי למשהו אחר. חטיבה עצמותית קשורה בקשר חיים עם האומה. חבוקה בסגולות פנימיות עם מציאותה של האומה. ומתוך כך אי אפשר לעמוד על התוכן של סגולת קדושת ארץ ישראל ולהוציא לפועל את עומק חיבתה. בשום השכלה רציונלית אנושית, הנה עוד משפט שאנחנו לא מבינים כלום. כי אם ברוח השם אשר על האומה, אנחנו לא מבינים כי אי אפשר להבין, כי זה משפטים רוחניים, משפטים שמעבר להגדרות. כי אם, זה סוגיית תביעת עין. כי אם ברוח השם אשר על האומה בכללה, בהטבעה הטבעית הרוחנית אשר בנשמת ישראל, שהיא ששולחת את קוויה בצבעים טבעיים בכל האורחות של ההרגשה הבריאה, ומזרחת את זריחתה העליונה על פי אותה המידה של רוח הקדושה העליונה, ממלאת חיים ונועם עליון את לבב קדושי הרעיון ועמוקי המחשבה הישראלית.
ברור, נכון.
כן. נקווה לא בלי, בלי, בלי ערפל. אני מציע עוד טיפה. זה תביעות עין, זה התביעות עין. זה התביעות עין. על מה צריך להילחם על ארץ ישראל? זה סך הכל חבילת קרקע, נדלן. מה יש לכם מארץ ישראל? העיקר זה התורה, העיקר זה הישיבות. אפשר ללמוד גם בניו יורק, אפשר ללמוד גם בירושלים, כמובן בירושלים. אבל לא צריך לשבת בדמשק, אל תגזימו. התפיסה הזאת היא לא מבינה. קל וחומר, התפיסה נקראת חילונית, ודאי לא מבינה. שחושבת שבאנו לכאן כדי לאגד את האומה, כמקלט לילה, להציל אותנו מפני שואה, או מקסימום לחיות איזה חיים, נקרא לזה איכותיים ברמה החברתית והכלכלית. לא באנו לפה כדי לא למות, ולא באנו לפה רק כדי לחיות חיי חומר. ממש לא. וכל מה שהחברה הישראלית או חלקה לפחות שואפת היום, לשבת בשקט ולאכול אבטיח, זה חוסר הבנה אלמנטרי, מה זה ארץ ישראל בכלל. זה קום מתהלך בארץ, וגם בצורה חיצונית, זה בכלל עושה נעניך וראה. כל מה שאמרנו ביחס לכנסת ישראל, לעם ישראל, כנסת ישראל, את כל זה ניקח עכשיו ונשליך לו כאן. כנסת ארץ ישראל. אני רוצה רגע עוד טיפה, עוד טיפה, עוד טיפה. בואו ככה, נתחיל להיפגש עם העניין בכלל, זה נושא גדול. תראו רגע במקור, בדף 16, בצד שמאל, מחבר לך דודי, רבי שלמה אלקבץ שקבור על יד הארי הקדוש בצפת. המקור השני לפני הסוף. וכן כתב בספר ברית הלוי לרבי שלמה אלקבץ, ציטוט. ורבים חשבו, כי מעלת ארץ ישראל, הלא היא ביות עם רב מבני ישראל בתוכה. מה מעלתה של ארץ ישראל? ממה היא נובעת? מזה שעם ישראל פה. אז עם ישראל פה, הוא מגלה, הוא מביא קדושה לארץ ישראל. אבל חז ושלום כשעם ישראל לא נמצא פה, ושתיעדר מעלתה בהיעדרם, כשעם ישראל נעדר מארץ ישראל, נעדר בעין, אז ממילא גם ארץ ישראל נעדרת קדושה וסגולה. ונמשך להם זו, תראו איזה הגדרה, ונמשך להם זו ממה שחשבו כי עניינה של ארץ ישראל, כי עניינה אינה אלא מפני שמירת בני ישראל המצוות בה. ולא שתהיה שמירת המצוות בתוכה, נמשכת למעלתה. איזה יופי. האם קדושת ארץ ישראל היא תוצאה מדי שאנחנו צריכים לקיים את המצוות? ויות והמצוות מתקיימות פה, אז ארץ ישראל קדושה. או הפוך, ארץ ישראל קדושה, ומתוך זה אנחנו צריכים לקיים את המצוות. דרך אגב, סתם ככה, יש ביטוי שכולנו מכירים. מצוות התלויות בארץ. נא לשים לב לסדר. מצוות התלויות בארץ. אז מה תלוי במה? המצוות בארץ, לא הארץ במצוות. אז איפה הכל מתחיל? בארץ. המצוות תלויות בארץ. זה לא שהארץ הזאת קדושה כי אנחנו מקיימים במצוות. אנחנו מקיימים במצוות כי הארץ הזאת קדושה. הפוך בדיוק. רק שנייה אחת. יש שחשבו כי עניינה אינה אלא מפני שמירת בני ישראל המצוות בה. ולא שתהיה שמירת המצוות בתוכה נמשכת למעלתה. של ארץ ישראל, וזו טעות בידם, זהו טעות בידם. אבל דע, כי שלמות ארץ ישראל בעצמותה ממש, כי היא הנקודה הראשונה בבריאה, הנה התחברנו מן האמונה, היא הכלל הראשון, עד שנשתוקקו אליה אבות גם בעת היותם מלאה גילולים. וזהו, וזה הוראה רבה, כי שלמותה בעצמה. בעצמותה ובעצמה. חתם סופר למטה, אם אנחנו כבר פה. ארץ ישראל עדיפה מחוץ לארץ בכל העניינים, בלי ספק. והנה לכאורה משמע שלא משום מצוות התלויות בארץ, בארץ ישראל וירושלים קופים, בכל מיני עניינים, אלא משום קדושת עצמה. כי אנו עוסקים רק בקדושה העליונה שירושלים משער השמיים מימות עולם. אפילו כשהיה יבוסי יושב ירושלים והכנעני והפריזי אז בארץ. ולא זזה ולא תזוז שכינה מכותל מערבי אפילו בחורבנה. ומארץ ישראל בכלל גם כן. היוצא מדברנו שעל כל פנים לכול העלמה קדושת שניהם קדושת עולמים מימות עולם עד סוף ימות העולם ולא נשתנה ולא ישתנה. מערה למעלה, מעל הברית לוי. מעל הברית לוי, ברית הלוי. כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא אבון, אומרת הגמרא, מסכת כתובות. אומר המהר"ל, מניין שארץ ישראל קדושה, ואין בה החומרי הגשמי אשר בו החטא? כי הנבדלים הם בלא חטא, ולפיכך הדר בארץ ישראל הוא מסולק מהחטא, אשר החטא הוא מצד הגשמי החומרי, והארץ הקדושה נבדלת משאר ארצות שאינם קדושים. ארץ ישראל אל השם יתברך, כי ארץ קדושה היא. טוב, אנחנו עוד נחדד את זה ונברר את זה ונעמיק את ההבנה בזה. בבקשה, שאלות, כן. אותו העיקרון שאנחנו עשינו אז, כנסת ישראל. אותו העיקרון שעשינו אז, כנסת ישראל ועם ישראל, אותו העיקרון אנחנו נעשה עכשיו, כנסת ארץ ישראל ואחרי זה ארץ ישראל. אנחנו לא נדון מהשאלות האלה עד שלא נבין מהי באופן עצמי. באופן סגולי ארץ ישראל. אחרי שנדע עם מה אנחנו עסוקים, עכשיו נדבר מה קורה בפועל. בסדר? אנחנו נלך מסודר לפי השיטה שאנחנו הולכים בה. בבקשה. אתה זוכר את התשובה ככה? עם ישראל קדוש כי השם בחר בו. למה? מה הייתה התשובה? ככה. הקדוש ברוך הוא בחר בארץ ישראל. למה? ככה. זהו. מה זה מתחיל מבי? זה מתחיל בהבנות שלי, זה מתחיל ברצונות שלי. זה מתחיל בקביעה האלוקית. למה? ככה. זהו. עכשיו בוא ננסה להבין למה ככה. בסדר?
הרב, על איזה צד בחיר יש
בישראל? אין בחירה.
לעומת עם
ישראל? אין בחירה. כמו שהרב ברוך הוא יצר אדם עם נשמה ישראלית, הוא יצר ארץ עם נשמה ישראלית.
אבל יש להוציא לפועל, זה כן, זה עם ישראל.
עוד פעם, חזרת לעם ישראל. נגיע לארץ ישראל, נגיע אל ההוצאה לפועל. אנחנו עכשיו עוד לפני מסך נסע. נגיע לזה, נגיע לשם. בסדר? רבותיי, התחלנו קצת את העניין. בסדר? מתחילים להיכנס לנושא? בוא נשמור את זה למחר ברשותך. שיעורי בית למחר. כמובן לחזור על מה שדיברנו, ולנסות להבין את דברי הרב חרל"פ במקור 4. הפסקה הזאת נקראת ארץ ישראל שבחזון והנגלית בעין. יש שתי בחינות בארץ ישראל. יש ארץ ישראל שחוזים בראייה, ויש ארץ ישראל שנגלית אלינו, נגיד, בהליכה. בסדר? אז נא להכין את מקור 4, ומי שנשאר לו עוד זמן, אז להתחיל לעבוד על... בדף 16, בעמודה האמצעית כתוב שם ראשונים ואחרונים. אז יש שם רמב"ן. הרמב"ן הראשון, רמב"ן קצת ארוך, אבל חשוב מאוד מאוד. בסדר? טוב, ברוכים תהיו.